אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים. שלום לכם, נגיף קורונה התגלה באריזות של מזון קפוא בסין, מזון קפוא שיובא מרוסיה. מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים הבאים. מתקרבים לפתרון תעלומת מולקולות ה-Link RNA. עד לאחרונה הוגדרו המולקולות האלה שנמצאות בעיקר באזור האשכים, בקרב גברים כמובן כלא חשובות וחסרות תועלת. צוות חוקרים מישראל חושב אחרת והצליח להוכיח את העניין במחקר חדש. וגם מותק הקטלנים השתגרו. לוויתנים מסוג קטלנו, אורקה, החלו לתקוף כלי שיט רבים בספרד ובפורטוגל ללא סיבה ברורה, לנו לפחות. מה קרה ללוויתנים? ועוד בים, החיידק גיאובקטר שחי בקרקעית הים שואף פסולת אורגנית ונושף חשמל. שימו לב, שואף פסולת ופולט אלקטרונים. כעת חוקרים טוענים שמצאו דרך לנצל את האנרגיה החשמלית הזו. וגם עורבת סוסים מהתקופה הצלבנית וגם כלי אוכל עתיקים התגלו בגן הלאומי אפולוניה שבהרצליה. ועוד הרבה עניינים. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון נקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל, גוגל. בואו נתחיל. נגיף קורונה אותר באריזות של מזון קפוא בסין, מזון קפוא שיובא מרוסיה. רשויות הבריאות בסין דיווחו שהם איתרו את הנגיף באריזות של קלמרי שיובא כאמור מרוסיה. אנחנו צריכים לומר שלום לדוקטור דרור ברניר, מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה, מחבר הבלוג חיידקים, נגיפים ושאר ירקות, וחבר בעמותות מדע גדול בקטנה להנגשת מדע ובעמותת מידת לקידום רפואה מבוססת מדע. שלום לך.
שלום לכם ולמאזינים.
הידיעה הזו מצטרפת לידיעה נוספת שעסקנו בה מעט לפני כשבוע, שנגיף קורונה יכול לשרוד גם בדגי סלמון שארוזים וכולי. עד כמה באמת הנגיף הזה יכול להגיע אלינו מאוכל?
תשמע, הסיכוי יותר נמוך מאשר דרך דרכי הנשימה. אם אתה לוקח ואוכל את הנגיף, זה כנראה פחות בעייתי מאשר שהוא יגיע לדרכי הנשימה, אבל הוא בהחלט יכול גם להגיע מהפה לדרכי הנשימה לפעמים. כך שבהחלט יש פה איזשהו סיכון, הוא הרבה יותר נמוך מהדבקה רגילה כשאתה ליד מישהו שמפזר נגיפים דרך דרכי הנשימה, אבל אנחנו מנסים להפחית את כל הסיכונים.
וזו הערה חשובה, אגב, אני מוכרח לומר שזו נקודה קריטית בעיניי, ששוב, הידיעות האלה בדרך כלל גורמות להרבה מאוד אנשים להגיד, אוקיי, זה נמצא all over the place. לא, הסיכוי שלנו להידבק כשאנחנו נמצאים פיזית ליד אדם שהוא ללא מסכה ואנחנו ללא מסכה וכולי, הוא מאוד מאוד גבוה. זה לא אומר, זה משהו שהוא קריטי ושווה להיות כל הזמן עם מסכה ולהתרחק מאנשים וכולי, ודאי כשאנחנו מדברים איתם וכולי. ובכל זאת אתה אומר שהנגיף הזה כן שורד באריזות של מזון קפוא.
תראה, בעיקרון הוא שורד על משטחים. הוא שורד על משטחים בכלל, אבל הוא לא שורד תקופה ממושכת על משטחים. ולכן בזמנו הצהירו גם שאין שום בעיה לקבל חבילות מסין כשהן אמורות להגיע לארץ, בגלל שהזמן שעובר עד שהם מגיעים אלינו, הנגיף לא ישרוד עליהם, במידה ומישהו באמת יתעטש עליהם שם או פיזר עליהם נגיפים. לגבי מזון קפוא, הסיפור טיפה שונה, כי על משטח שנכנס למקפיא, הנגיף כן יכול לשרוד. לא ברור כמה, ולא ברור כמה אחוזים באמת שורדים, אבל עדיין במחלט יכולים להיות נגיפים מדבקים, ואם מישהו ייגע באותה חבילה ויכניס לפה או ייגע באף, וזה ייכנס לדרכי הנשימה, שוב, זה סיכוי נמוך, אבל הוא קיים.
אבל זה שונה ממשטח, זאת אומרת, העובדה שמדובר בתאים של בעל חיים, זה משהו שמקל על הנגיף לשרוד?
זה לא מדובר על תאים של בעל חיים. אנחנו כרגע מדברים על הקופסה של הקלמרי. אנחנו מדברים
לא,
על לא הקלמרי
בתוך עצמה. לא במזון עצמו? אוקיי.
אני, שוב, זה לא במזון עצמו. פה מדובר, לדעתי, על האריזה של המזון מבחוץ. זאת אומרת, אחד העובדים כנראה שארז את הקופסאות שם, היה כנראה הסימפטומטי או חולה, והשתעל או ירק או אני לא יודע
על
מה.
על הקופסאות?
על הקופסאות. את זה, זה לא. מה שבדקו לדעתי, אלא אם כן אני, אלא אם כן אני טועה.
אוקיי, לא טוב, כי כשדיברו על בשר דג הסלמון, אז דיברו ממש שהנגיף לא, עצמו לא יכול לחיות שם.
לדעתי פה מדובר על המשטחים, על הקופסה מבחוץ.
אוקיי, אבל בכל מקרה, ההערה החשובה היא שזה משהו שהוא יחסית שולי, ובעיקר אתה אומר שגם אם יש סכנה בכך, הסכנה היא בעיקר שניגע באריזה הנגועה וניגע בעצמנו, בפנים, באף, בפה
כן,
וכו'.
כן,
זה,
כן,
זה בעיקר העניין.
זה בעיקר העניין, כן.
וזה כמובן לא אומר שצריך לוותר על מסכות וכו', זה עיקר ההידבקויות.
זה הדבר הכי חשוב, והכי חשוב לא להתקהל, לשמור מרחק, לעטות מסכות, זה מה שיגמור את המגפה, לא שום דבר אחר. האיסור של ההתקהלויות, זה הדבר הכי חשוב, ומסכות ומרחק פיזי.
ושמע, באופן עצוב אני מוכרח לומר שפה אנחנו קצת נופלים, זו התחושה שלי.
אנחנו נופלים מאוד, כי אנשים לא מקפידים. אם אנשים היו מקפידים, לא היינו צריכים את כל המצב הזה בכלל. כל העניין הזה של הסגר היה מיותר. הבעיה היא שאנשים לא ממושמעים, הבעיה שגם לא נותנים להם דוגמה טובה. זו גם בעיה.
נכון, אבל כל אחד צריך לקחת אחריות, אני חושב, על עצמו
נכון,
ועל הסביבה
נכון,
שלו,
בהחלט,
ולהקפיד
בהחלט.
על הכלים, ולנסות למנוע כמה
חשוב.
שיותר את הדבר הזה, כי מי שמכיר אדם שנדבק בנגיף, לעתים זה, מלבד כמובן מקרי מוות, שזה כמובן הקשה ביותר, זה נגיף שגם כשעוברים אותו, זה סיוט של הרבה מאוד ימים.
זה סיוט של הרבה מאוד זמן, ולא ברור מתי זה נגמר. אני כבר מכיר אנשים שגוררים את הדבר הזה כבר למעלה מחצי שנה. זה ממש לא סימפטי. זאת אומרת, הם לא המקרים הקשים כמובן, שהם באמת הנוראים ביותר, אבל אנשים שגוררים את התסמונת הפוסט-קוביד-19, מה שנקרא, היא נמשכת, והם לא חזרו לעצמם עדיין.
וואו, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור דרור ברניר, מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה, מחבר הבלוג חיידקים נגיפים ושאר ירקות, וחבר בעמותות מדע גדול בקטנה ועמותת מידה. תודה רבה לך.
תודה לכם, ביי.
הקיר הוא חיידק ששואף פסולת אורגנית ונושף חשמל. כיצד נושמת בקטריה מסוג גיאובקטר שחיה בקרקעית הים ואין לה מערכת נשימה? היא שואפת פסולת אורגנית ונושפת אלקטרונים. למעשה, זרם חשמלי. בכל רגע מיליארדי חיידקים כאלה מייצרים חשמל בקרקעית הים, וכעת במחקר שפורסם לאחרונה בכתב העת Nature Chemical Biology, חוקרים טוענים שהם מצאו דרך לנצל את האנרגיה הזו. אז האם אנחנו קרובים להפקה של חשמל באמצעות אותם חיידקים? שלום לדוקטור עידן ילין, חוקר חיידקים ואבולוציה של חיידקים בפקולטה לביולוגיה בטכניון. שלום. אנחנו קודם כל נשמח ללמוד על תהליך הנשימה של אותו חיידק. מה זה אומר לשאוף פסולת אורגנית, ואיך זה יכול להיות שאתה נושף למעשה אלקטרונים או חשמל?
בהחלט תהליך תפקודי ששונה מהתהליך המטבולי שלנו, אז אנחנו צריכים להקדיש כאן דקה לדבר על מטבוליזם. אנחנו הרי, כשאנחנו מדברים על מטבוליזם, אנחנו מדברים על זה שאנחנו שורפים דברים, אנחנו שורפים קלוריות, שורפים פחמימות. שריפה או אש זה בעצם ריאקציה שבה תרכובות פחמן נשרפות. הן יוצרות תרכובת עם חמצן מהאוויר, אנחנו קוראים לזה חמצן מולקולרי, מולקולות של חמצן, ומהריאקציה הזאת משתחרר CO2 ומים, פחמן דו-חמצני ומים. וכמובן הרבה אנרגיה, כן? אנחנו מדברים כאן על שריפה. אבל זו שריפה כמו שריפה או מדורה. בגוף האדם למשל, אנחנו עושים משהו שהוא דומה, אבל אחרת. במקום שתהיה ריאקציה אחת מאוד אנרגטית, אנחנו יודעים לחלק את זה להמון ריאקציות קטנות. וחלק מהריאקציות האלה, למשל, משחררות אלקטרונים, שהם חשובים, תכף נדבר עליהם יותר, וגם משחררות CO2, את אותו פחמן דו-חמצני. אבל בריאקציות האלה, החמצן בכלל, זה אולי מפתיע, אבל הוא בכלל לא מגיע מחמצן מולקולרי. הוא לא חמצן מהאוויר, אלא זה כל מיני אטומי חמצן שמגיעים ממולקולות אחרות בגוף. זה מה שקורה אצלנו. אז מיד נשאל את השאלה, רגע, למה אנחנו בכלל צריכים חמצן? ואנחנו יודעים, אנחנו חייבים כל הזמן לנשום ולספק לעצמנו חמצן. חמצן הוא משחק תפקיד בחלק אחר של המטאבוליזם, הוא זה שקולט את אותם אלקטרונים בסוף התהליך. כשהוא קולט את האלקטרונים, נוצרים מים, קודם כל, וזו, דווקא הריאקציה הזו, דווקא הריאקציה שבה האלקטרונים עוברים מהתרכובות הפחמניות לחמצן בתהליך הזה, נוצרת רוב האנרגיה שאנחנו מפיקים מאותן פחממות ושומנים וכן הלאה.
וזה מה שקורה אצלנו בגוף, נכון?
וזה קורה אצלנו בגוף, אבל החיידק היה צריך, אותו חיידק, אותו גיאובקטר, היה צריך למצוא פתרון אחר. וחשוב לציין שחיידקים קיימים בכל מקום, בתוך הגוף שלנו, על הגוף שלנו, על השייס במטבח, ובמעמקי האוקיינוס, ובכל סביבה כזאת הם מוצאים לעצמם פתרונות מטבוליים אחרים.
אז רגע, אני רק רוצה לחזור שוב על מה שאמרת, כי זה לגמרי מטלטל לפחות אותי, ולוודא שאני לפחות הבנתי. זאת אומרת שהחמצן שאנו זקוקים לו כחלק מתהליך הנשימה וכולי, הוא לא אותו חמצן שמשתתף ממש בתהליך עצמו, אלא הוא רק קולט בסופו של דבר אלקטרונים שנפלטים כתוצאה מהתהליך עצמו?
זה נכון, יש תהליך שבו משתחררים אלקטרונים, והאלקטרונים האלה חייבים בסוף להגיע למולקולת חמצן, ובתהליך הזה, במעבר האלקטרונים הזה, הם כמו כל דבר, הם עוברים מפוטנציאל גבוה לפוטנציאל נמוך, הם עוברים שרשרת של מעברים כאלה, משתחררת אנרגיה, וחלק גדול מהאנרגיה שאנחנו מפיקים מאותן תרכובות פחמניות, פחמניות שאנחנו כל כך אוהבים, הרבה מהאנרגיה הזאת מופקת בשלבים האלה. ואנחנו משתמשים בחמצן בתור מה שאנחנו קוראים מקבל האלקטרונים הסופי. הוא ככה, הוא מקום המנוחה של האלקטרונים בסוף אותו תהליך.
אבל אוקיי, עכשיו אפשר באמת לדבר על אותה בקטריה. אז מה קורה בקרב אותם חיידקים?
בדיוק, אותו גיאובקטר. אין לו כמעט, או אולי אפילו לפעמים בכלל, חמצן חופשי, מולקולות חמצן בסביבתו, ו... הוא פיתח דרכים אחרות, ולא רק הוא, גם חיידקים אחרים. פיתחו דרכים אחרות, הם יודעים להשתמש במקבל אלקטרונים אחר שאינו חמצן. ולמשל, אותו גיאובקטר יודע להשתמש בחלודה, כן? בתחמוצות ברזל כאלה ואחרות, בתור מקבל האלקטרונים הסופי. אוקיי? אבל איך הוא מעביד? ואז, וכאן, כן, כל זה היה ידוע, וכאן נכנס חלק חדש, והוא, איך אותו חיידק יכול להעביר את האלקטרונים לתחמוצות הברזל. אנחנו יודעים איך אנחנו מעבירים את האלקטרונים לחמצן, שנכנס לתוך התאים שלנו לצורך זה, אבל אותו גיאובקטר הוא לא רוצה בהכרח להכניס את אותה חלודה לתוך התא שלו, ולכן הוא פיתח...
זאת אומרת, הוא צריך איזשהו לשגר את האלקטרונים האלה החוצה.
בדיוק, להוציא אותם אל הברזל, איפה שהברזל הזה יהיה. ואת זה הוא עושה על ידי מה שנקרא נאנו-וייר, אין חוטי ברזל ברמת הנאנו, קטן יותר מהמיקרו, ואיתם הוא מעביר את האלקטרונים אל החלודה, אל תחמוצות הברזל השונות. אבל הדבר הזה הוא מאוד משמעותי. קודם כל, זה עוזר לנו להבין... ככה מטאבוליזם מסוג אחר ואיך הוא מתקיים, וגם החיידקים האלה יש להם הרבה משמעויות בשבילנו. למשל, חיידקים מסוג גיאובקטר הם מאוד שימושיים לטיהור או טיפול בכל מיני זיהומים. אוקיי, למשל, כל מיני תרכובות פחמניות שאנחנו לא היינו רוצים שיהיו במים, גיאובקטר עוזר לסלק אותם, באותו מטאבוליזם מיוחד שלו, הוא יודע לפרק אותם, וכשהוא מפרק אותם, הוא מעביר, כן, חלק מאותו מטאבוליזם דורש את העברת האלקטרונים האלה למרחק. והיה כאן אתגר טכני, לא קטן, בממצא הזה, ולזהות את אותו נאנו-וייר, כשמו כן הוא, מאוד מאוד קטן, ואותם חוקרים, אוניברסיטת יל, השתמשו בשיטות הכי חדשניות שיש, כדי לאפיין ממה עשוי החוט הזעיר הזה. כשאני אומר זעיר, אז זה חוט שהוא ברמה בערך אחד, כן, 100,000, אחד חלקי 100,000 קוטר השערה. פה זעיר. והם הצליחו להפן ממה הוא עשוי.
כן.
ולא רק שמבינו ממה הוא עשוי, הם הצליחו לזהות שחיידקים מהסוג הזה בעצם משתפים ביניהם מערכות הובלה, הם מתחברים אחד לשני, ובסופו של דבר זה מגיע למצב שחיידק אחד יכול להעביר את אותם אלקטרונים למקבל אלקטרונים, כן, באותה תחמוצת ברזל, שנמצאת מאות אלפי פעמים האורך של אותו חיידק. הוא יכול להגיע עד לשם כדי לתת את אותם אלקטרונים, וזה נותן לו המון כוח, כן? זה כמו שאנחנו צריכים חמצן בשביל לתפקד, אז אנחנו צריכים כל הזמן למצוא, לדאוג שיהיה חמצן בסביבתנו, ועוזר לו להגיע לאותם מאגרים שבמידה רבה הם כמו אוויר לנשימה בשבילו.
וזה משהו שבסופו של דבר, זה משהו שאפשר להמיר אותו לחשמל, שאפשר לעשות בו שימוש? סלח לי שאני חושב על האינטרס הצר של לנצל את אותם חיידקים.
לא, לנצל אותם זה מצוין. אני חושב שכן, קודם כל אפשר לנצל את זה. למעשה כבר נעשו עד היום מספר הדגמות של שימוש בחיידקים האלה לייצור של משהו שנקרא הדלק. זה דומה לסוללה, אבל זה כמו סוללה שממשיכה להזים את עצמה, כן? היא פחות מוגבלת. אז אפשר ליצור סוללות כאלה. עד היום אני חושב שיצרו סוללות כאלה שיוצרות אפקט מאוד נמוך, רק של כמה עשרות מיליוואט, אוקיי? בניגוד למגוואט, שהוא לפעמים, לפחות קילוואט, שאנחנו מדברים בו בדרך כלל, אז אפשר ליצור כאלה, זה איזשהו משהו שהוא מעין סוללה. החלה בין סוללה לגנרטור קטן. וכל שימוש אפילו, אפשר לחשוב עליו, הוא לא מיידי, אבל הוא משמעותי, זה שבין שאנחנו מבינים את המבנה של אותה מולקולה, כל כך ארוכה, איך מתאפשר בכלל הקיום של מולקולה כה ארוכה שמוליכה אלקטרונים, מוליכה חשמל. ברגע שאנחנו מבינים את המבנה הזה, ואם נוכל לייצר כאלה בעצמנו, אולי זה נותן פתח לייצור מוליכים זעירים שהם ממקור ביולוגי, ולכן יכולים אולי לשמש בתחום מתפתח שנקרא ביו-אלקטרוניקה, שמשלב בין מעגלים אלקטרוניים ומערכות ביולוגיות. אז בעתיד, לא מחר בבוקר, אבל בעתיד, ייתכן שיש שימוש במוליכים כאלה, במערכות, בממשק, מערכת ביולוגית ומערכת אלקטרונית.
וגם על הדרך החיידק הזה הזכיר לנו שאנחנו לא מעט, או אנחנו מערכות חשמליות, אנחנו מכונות חשמליות יותר ממה שנדמה לנו. לאלקטרונים יש משמעות מאוד גדולה בכל מה שקורה אצלנו, גם בנשימה וכו'. לא טריוויאלי.
נכון, נכון מאוד.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור עידן ילין, חוקר חיידקים ואבולוציה של חיידקים בפקולטה לביולוגיה בטכניון. תודה לך.
תודה רבה, תודה. יותר.
מותק הקטלנים השתגעו. לוויתנים מסוג אורקה או קטלן החלו לתקוף כלי שיט רבים בספרד ובפורטוגל ללא סיבה ברורה, לנו לפחות. חלק מהתקריות הסתיימו בפציעות של נוסעים או שטים, בפגיעות קשות של כלי השיט ובהשבתה של חלק מהם. מדובר ביצור שהוא בדרך כלל ידידותי ולא מזיק לפחות לבני אדם. אנחנו שמחים לומר שלום למנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס קאן לחקר הים, בית הספר למדעי הים על שם צ'רני באוניברסיטת חיפה, ומנהל מרכז הדולפין והים, דוקטור אביעד צ'יינין. שלום לך.
בוקר טוב.
מה קרה לאורקות או לקטלנים? יודעים?
שאלה מאוד טובה כרגיל, דודש השאלות מצוינות, והאמת שלי זה נשמע מאוד מוזר, ופניתי לידידה טובה שלי, שחוקרת קטלנים באזור גיברלטר, ומכירה פחות או יותר את האוכלוסייה שם, הסמוכה באטלנטי ואזור פורטוגל, מה שהיא אמרה לי שהם לא לגמרי מבינים את ההתנהגות הזאת, זה היה התנהגות חריגה מאוד, זה לא משהו שהם רגילים אליו, והיא מעריכה שלא יהיה להם הסבר טוב לתופעה. מה שכן אבל, דבר שרואים בצורה מאוד מעניינת, זה שאוכלוסיית טונות כחולות הסנפיר באזור מאוד גדלה יחסית. זאת אומרת, נראו הרבה יותר טונות גדולות סנפיר באזור, טונות כחולות סנפיר, וזה כמובן אחד מהבעלי חיים שהקטלנים מכוונים באזור הזה. זאת אומרת, אליו הם מכוונים באותם מצדים. יש מערכת יחסים מאוד מיוחדת בין דייגי הטונות לבין הקטלנים באזור הזה, וייתכן שזה גרם לאיזשהו סיטואציה יותר אגרסיבית, קשה לדעת האמת.
אז בוא נדבר באמת באופן כללי על היצור הזה, הוא נע לבד בלהקות, כי כאן יש גם תיאורים של שיתוף פעולה בין כמה בתקיפתם את כלי השייט האלה, איך הם חיים?
הלוויתן הקטלן נחשב לטורף העל האולטימטיבי במערכת הימית, באוקיינוסים בכלל, והם בעלי חיים חברתיים. הם בעצם לא לוויתן ברמה טקסונומית, אלא הם חלק ממשפחת הדולפינים, הם הדולפין הגדול ביותר, ולכן החליטו לקרוא להם בשפה העממית לוויתן, והם בעלי חיים מאוד מאוד חברתיים, מערכת חברתית שלהם היא מאוד מורכבת ומאוד מיוחדת, ובהחלט הצייד שלהם זה צייד מאוד מסונכרן בלהקה. רואים גם התאמות מאוד יפות ללהקות של קטלנים שמתמחים בצייד של יונקים ימיים, או כלבי ים, אריות ים, לוויתנים, ואז הם מעטים בתקשורת ביניהם, בסיכון בצייד. לעומת זאת, אוכלוסיות של קטלנים שמתמחים בצייד של דגי סלמון או צייד של דגי טונות, שפחות רגישים לעניין של קולות, הרבה יותר מתקשרים, והצייד הרבה יותר מתואם ורבלית, נקרא לזה ככה. וזה בהחלט משהו מאוד מאוד מרתק עם הבעל חיים הזה. בהחלט בעל חיים מדהים.
וכשהוא נתקל בבני אדם, הוא לא נוהג לתקוף אותם, נכון?
נכון, אין תיעוד אחד בטבע של תקיפה של קטלן של בעל חיים, כולל לא של שחיינים. יש עכשיו הרבה תיעודים מאוד יפים מרחפנים של שחיינים ששוחים ולהקת לוויתנים קטלנים מגיעים ככה לבדוק אותם. אז אין תיעוד כזה, הם כנראה אינטליגנטים מספיק להבין שלא מדובר פה בטרף. יחד עם זאת, יש תיעודים בהיסטוריה של כן תקיפות קטלנים של יחטות, של ספינות קטנות. זה משהו שהוא מאוד מאוד חריג, אבל קורה מדי פעם. אני לא יודעים להסביר בדיוק למה זה קורה ומה מהות התקיפה הזאת אם בכלל. מה שכן המכירים, מכירים תקיפות של מאמנים באזור של, בתוך מתחמי דולפינריומים כאלה, אבל זה מן הסתם התנהגות לא בהכרח טבעית, שקולעים בעל חיים שרגיל לחופש האולטימטיבי 360 מעלות מסביבו, וקולעים אותו בתוך בריכה קטנה.
אי אפשר להאשים אותם שהם משנים, שהם חורגים מההתנהגות שלהם.
בדיוק, באופן נפשי רואים שהם בהחלט נפגעים מהדבר הזה, ואחד הדברים שהם עושים בדרך כלל זה תקיפה, כמובן שהם לא אוכלים את המאמן, אבל בדרך כלל או שהם מטביעים, או שזה מכעס, אולי זה ממשחק, אבל אני מניח שזה יותר עניין של כעס, או איזושהי אגרסיביות מתפרצת כתוצאה מבאמת נפשיות פגועה, כי כמו שאמרנו, זה בעל חיים מאוד מאוד חברתי, מאוד מתקשר, מאוד רגיל לסביבה, ואז ברגע שקולעים אותו במתחמים המאוד קטנים האלה, וכמה שהם לא נראים לנו מפנקים, בסוף מייצרים פגיעה נפשית, וגם ההיפות הזה שהם לא חיים הרבה בשבי, להבדיל מבעלי חיים אחרים, שתדואג להם להספקת מזון והגנה, חיים יותר, אצלם זה ההפך המצב.
וואו, למי שמתקשה לדמיין את היצור, דמיינו או תנסו להיזכר בווילי, מלשחרר את ווילי, זה האורקה, או הקטלן, וכפי שאמרת, הוא באמת יותר דולפין מאשר לוויתן, פשוט בשל גודלו וכולי, אז בדרך כלל נהוג לקרוא לו לוויתן. אז אתה אומר שאין ממש תקדים לאיזו מתקפה משולבת כזו של כלי שייט באזור מסוים, ולא ברור מה גרם לאותם אורקות. לתקוף.
באמת מאוד, מאוד הטריד את הנושא הזה, ולכן היה לי חשוב לדבר עם החוקרים שעובדים שם באזור ומכירים את האוכלוסייה הזאת. דרך אגב, זו אוכלוסייה לא מאוד גדולה לצערנו שם באזור, ומתרבה מעט. אבל אולי פה השינויים שיש, באמת הניהול היותר נכון בשנים האחרונות של דייג טונה כחולת הסנפיר, שהוא מהווה מזון לאוכלוסייה הזאת, אולי הוא יעזור להושש את בעלי חיים המת מדהימים האלה.
וואו, טוב, אני אספק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס קאן לחקר הים, בית הספר למדעי הים השם צ'רני באוניברסיטת חיפה, ומנהל מרכז הדולפין והים. תודה רבה לך.
בבקשה.
ובמסגרת פינת המתמטיקה נעסוק בריקורסיה. שלום למיכאל גורודין ממכון דוידסון, עזרו החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום.
זה משהו שלא לומדים בבית ספר. אני נתקלתי בביטוי הזה רק כשלמדתי תכנות, אבל לא מכיר את זה מהחומר בבית הספר.
לא לומדים את זה בדרך כלל בבית ספר, נכון, אבל זה לחלוטין נושא מתמטי, ויש ריב עתיק וידוע בין המתכנתים למתמטיקאים, למי שייך את הריקורסיה, וזה גם רעיון שמופיע במדעי המחשב, וגם רעיון שמופיע במתמטיקה.
אז בואו באמת נתחיל מההתחלה, מהי ריקורסיה, מה זה?
אז בבסיס יש לזה, כמו תמיד, כל מיני שימושים וכל מיני הגדרות, אבל הרעיון הבסיסי הוא, אתה עושה משהו שמשתמש בעצמו, שחוזר לעצמו, מין לולאה כזאת שנכנסת לתוך עצמה שוב ושוב 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 ושוב. שבדרך כלל, כשמספרים על זה ככה, בדרך כלל זה מתקשר אצלנו עם, נשמע לנו בעייתי, בדרך כלל זה מרגיש לנו שזה איזשהו יכול לגרום לבאג במערכת או לדברים בעייתיים, אבל מתברר שיש מקומות שבהן אפשר לנצל את המחזוריות, את הלולאתיות העצמית הזאת, לדברים מאוד, מאוד שימושיים.
כמו מה למשל?
אז אני רוצה דווקא להתחיל מדוגמה בעייתית. כי למשל, ריקורסיה אפשר להשתמש בה להגדרות במתמטיקה. עכשיו, זה בכלל נשמע מוזר. כי אם נגיד אני אתן לך הגדרה שמשתמשת בעצמה, כמו הפתגם הידוע, מה זה ברווז? זה משהו שהולך כמו ברווז ועושה קולות כמו ברווז. זאת הגדרה לא טובה. זה לא באמת עוזר לנו להבין מה זה ברווז. מי שיודע מה זה ברווז קודם, ממשיך לדעת מה זה ברווז, ומי שלא ידע מה זה ברווז קודם, אז הוא נשאר בחוסר ידיעה.
זה דק לגמרי, נכון?
אז זאת דרך לא טובה להשתמש ברקורסיה בהגדרה. אבל אני יכול לספר לך על מספר. אני חושב על מספר שהוא שווה לפעמיים עצמו. על איזה מספר חשבתי?
מספר שהוא שווה לפעמיים עצמו? מה זה אומר?
אני לוקח אותו, מוסיף לו את עצמו, מחבר אותו פעמיים, ואני נשאר באותו מקום.
חוץ מאפס, אין לי שום דוגמה
לעניין
הזה.
נכון, זה אפס. למה חוי לב? למה אתה פוסל את
חשבתי שזו התחכמות. אוקיי, מעניין.
לא, חלילה. מתמטיקאים הם האחרונים שירצו להתחכם. לא, עכשיו תשים לב. הצבעתי לך במדויק על מספר. והדרך שבעשיתי את זה, היה להשתמש בעצמו. אתה לא ידעת בהתחלה מה זה המספר הזה.
נכון.
אבל איכשהו, אחרי שאמרתי לך שהוא עושה עם עצמו משהו מסוים, פתאום ידעת מי זה. אז מצד אחד זה כמו הסיפור עם הברווז. גם בברווז אמרנו, ברווז זה מישהו שנשמע כמו עצמו. אבל שם זה לא עזר לנו. אבל פתאום כשבאפס אנחנו אומרים לנו אפס, זה מישהו ששווה לפעמיים עצמו. אז פתאום שם זה כן עוזר לנו להבין במי מדובר. ויש מספרים במתמטיקה שההגדרות הרקורסיביות האלה שנכנסות, שמשתמשות ככה בעצמן שוב ושוב ושוב ושוב, זאת או הדרך היחידה או הדרך הכי נוחה להגדיר את המספר. כי אפס, זאת לא באמת דרך נוחה להגיד מה זה אפס. משהו ששווה לפעמיים עצמו, יש דרכים הרבה יותר פשוטות להסביר מה זה אפס.
נכון.
אבל יש מספרים במתמטיקה, כמו למשל יחס הזהב, אחד המספרים הכי מפורסמים, מין יחס מיוחד שמופיע במלבנים, ומספרים שהיוונים העתיקים ביססו עליו מבנים אדריכליים. אחת הדרכים הכי נקלות להגדיר את, את המספר הזה שהוא יחס הזהב, זה להגיד משהו כזה. זה המספר שאם אתה מוסיף לו משהו, זה כמו שאתה עושה עם עצמו משהו אחר, הגדרה רקורסיבית.
מעניין, שוב, אולי כדי להמחיש את העניין של משהו שמשתמש בעצמו, אני חושב שוב שבדרך כלל נותנים את הדוגמה להגדרה של ההלכה היהודית, מי הוא יהודי, מי שאימא שלו היא יהודיה, ואיך יודעים אם היא יהודיה, אם אימא שלה ואם אימא שלה, וככה אתה כל הזמן נע במין לוק כזה, אתה אף פעם לא מגיע למקור, אבל זה משהו שקורה לעצמו בעצם, הוא משתמש בעצמו.
נכון, הוא משתמש בעצמו, ועובדה שמשתמשים בזה, משתמשים בהגדרה כזאת.
תגיד לי, למה בעולם המחשבים, אני מוכרח לשאול שאלה ואז באמת תמשיך כמובן, כי זה לא משהו שהוא אינטואיטיבי וצריך קצת להכיר את זה, ללמוד את זה, לעכל את זה קצת, זה לא משהו שהוא כזה, אולי כי אנחנו לא לומדים את זה בבית הספר, אבל איך זה שבעולם המחשבים המושג הזה הוא מאוד מאוד קריטי, כל הזמן משתמשים בו?
אז זאת הייתה שאלה מצוינת. אתה יודע מה זה שאלה מצוינת של מורים למתמטיקה? זאת שאלה שממילא התכוונתי לענות עליה. אז הסיבה שבעולם המחשבים, וזאת בדיוק הדוגמה שרציתי לדבר עליה, בעולם המחשבים, הגדרות כאלה ופעולות רקורסיביות, הרבה מאוד פעמים עוזרות לנו לעשות משהו שאחרת היה או בלתי אפשרי, או מאוד מאוד ארוך. למשל, אחת מהדוגמאות הכי ידועות לזה היא פעולת העצרת. מה זה העצרת? זה להכפיל את כל המספרים עד שאנחנו מגיעים. 1 כפול 2 כפול 3 כפול 4 כפול 5 כפול 6 כפול 7, ככה אתה ממשיך וממשיך וממשיך. אז נגיד, אם אתה רוצה לחשב מה זה 20 עצרת, אתה צריך לעשות 1 כפול 2 כפול 3 כפול 4 כפול 5 כפול 6 כפול 7, 8, 9, 10, 11, עד שאתה מגיע לכפול 20. כשאתה רוצה לכתוב תוכנת מחשב שעושה פעולה כזאת, אז זה יכול להיות מאוד מאוד ארוך להגיד לה, תעשה את זה ותעשה את זה ותעשה את זה ותעשה את זה ותעשה את זה. עד שאתה שם לב, שנגיד ניקח את המספר 10 עצרת. מה זה 10 עצרת? זה לעשות 1 כפול 2 כפול 3, עד שאתה מגיע ל-9, זה בעצם 9 עצרת. אז אתה אומר למחשב, אם שואלים אותך איזשהו מספר עצרת, מה זה 10 עצרת? תיקח 9 עצרת ותכפיל אותו פי 10, במקום להתחיל עכשיו מההתחלה, 1 כפול 2 כפול 3, תיקח 9 עצרת, בתוך 9 עצרת כבר יש לנו הרי את ה-1 כפול 2, את כל זה כבר יש לנו בתוך 9 עצרת, כל מה שנשאר לך מחשב יקר, מחשב חביב, זה את ה-9 עצרת שאולי כבר חישבת קודם, להכפיל פי 10, ואז אנחנו חוסכים תהליכים שיכלו להיות הרבה יותר ארוכים, והופכים אותם להרבה יותר קומפקטיים.
שוב, אז אולי נסייע למאזינים ולמאזינות שפחות חיים את המושג הזה, זה משהו שמשתמש בעצמו או קורא לעצמו, ושוב, אני אסלח לי שאני משתמש בדוגמת מי הוא יהודי, מי שאימא שלו יהודיה, ואיך יודעים שהיא יהודיה, כי אימא שלה ואימא שלה וכולי, ממשיכים שוב ושוב, כמעט ואין נקודת עצירה, בדרך כלל אין, למרות שאני יודע שיש במחשבים כן לפעמים איזושהי נקודה קריטית שממנה
עולים בחזרה, זה מין... יש שתי אפשרויות, או שבאמת אין נקודת עצירה, או שאתה מגיע בסוף לאיזשהו שלב, שאתה אומר, אוקיי, פה אני יודע. ואז זאת נקודה שבה אתה עוצר. אז לפעמים יש נקודת עצירה, לפעמים אין נקודת עצירה, אבל מה שחשוב זה באמת הדבר הזה, שזאת איזושהי פעולה, או איזשהו מושג, שכדי לעשות, כדי לבצע אותו, אנחנו משתמשים באיזושהי גרסה קודמת של עצמו. מי הוא יהודי, מי שאימא שלו יהודיה.
זהו, אז אני אשאל אותך, האם יש דבר כזה גם בטבע? זאת אומרת, משהו שהוא ריקורסיה טבעית, או שזה הגדרה שלנו?
ריקורסיה בטבע, אפשר לדבר על...
אתה יודע, פרקטל או איזה משהו שכאילו משתמש בעצמו כדי ליצור צורות וכולי.
אז בטבע... יש שתי דרכים שבהן אפשר לראות תהליכים כאלה רקורסיביים. קודם כל, ההתפתחות הביולוגית לאורך השנים, האבולוציה של המינים השונים, במידה מסוימת היא כזאת, כי אנחנו, כל דור יש איזשהו שינוי שמתבסס על מה שהיה קודם. איך אתה מייצר את הברווז של הדור הבא? אתה לוקח את הברווז אבא שלו ועושה ומשנה לו כמה, משנה לו כמה גנים. מבנים אחרים זה באמת מבנים שהם פרקטליים, אבל זה כבר סיפור, זה ידרוש מאיתנו סיפור אחר.
נכון, אבל אתה צודק באמת, הדוגמה של...
בפני עצמם.
לא, לא, לגמרי, אבל באמת דוגמת האבולוציה שלך היא דוגמה מצוינת למשהו שבאמת משתמש בעצמו כל הזמן כדי להגיע למקום אחר או לשלב אחר.
נכון, בעצם הטבע, אם לא היו תהליכים כאלה רקורסיביים בטבע, אז הוא היה צריך כל פעם להמציא את עצמו, את הכל מחדש. כל עץ היה צריך להיבנות לגמרי מחדש. כל חיה הייתה צריכה להיות לגמרי חדשה. זה לא ייתכן, זה היה דורש כמויות מידע.
אי אפשר היה לבנות ככה.
כן, לא היו עצים בעולם, לא היה כלום. אבל מכיוון שכל דבר מתבסס על משהו שהיה קודם, אז בעצם יש לנו בטבע כל הזמן תהליכים כאלה שאומרים, אתה רוצה עכשיו לייצר עצם חדשה? אז בוא תסתכל על העצם שהייתה פה קודם, ומגיע תא חדש, כן, יש לנו פצע בגוף, ומגיע תא ורוצה להחליף פצע, להחליף תא שהתקלקל או שנעלם, אז הוא אומר, טוב, בוא תסתכל על מה שתא אחד לידך, ותעשה עוד אחד כזה. הטבע כל הזמן פועל בדרכים כאלה, הוא מסתכל מה היה קודם ומתבסס עליו, ובעצם במידה מסוימת, זה לגח על החולה חלוטין, תהליך רקורסיבי.
וואו, טוב, אנחנו נספק בדברים האלה, והצלחת לפחות גם, לא רק להסביר, אלא גם לגרות אותנו קצת ללמוד על הנושא, כי זה באמת משהו שהוא לא אינטואיטיבי, הוא מרתק מאוד. תודה רבה לך, מיכאל גורודין, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה לך.
בשמחה.
ובפינת השירה שלנו נעסוק בתולעת אוזניים, לא בבעל החיים תולעת, אלא בפזמון שלא יוצא לנו מהראש. שלום לרונה ישראל קולת, מורה לפיתוח קול וחוקרת במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה בירושלים. שלום.
שלום דודו.
הכוונה היא לשיר שנתקע לנו בראש.
כן, זו תופעה מעצבנת עד מענגת, זאת אומרת, תלוי איך אתה מתייחס לזה. זה שיר שנדבק לראש, וחייבים לשיר אותו בכל רם, וכדי להוציא אותו, אתה או חייב לתופף אותו, או חייב לחוות אותו. אתה מעצבן את כל הסובבים, זה מעצבן אותך, וזה למעשה איזשהו פרגמנט שנכנס למוח, מכריח אותו, את המוח, לראות אותו שוב ושוב באיזשהו לופ כפוי. והשאלה באמת, איך זה קורה, ומי יכול, או מי יכול להיות מעוניין לנצל את היכולת הזו, ואיך אנחנו יכולים לרתום את התופעה הזו למשהו חיובי, או אפילו איך להיפטר ממנה, אם אתה חווה את זה כתופעה שלילית.
טוב, שאלות מצוינות, נענה עליהן אחת-אחת.
נכון, וקל יותר לענות עליהן בשני העשורים האחרונים, בגלל שהתופעה הזו נחקרת בזמן האחרון. זאת אומרת, יש לנו ידע עליה, כבר מהמאה ה-19, מרק טוויין כתב איזשהו סיפור קצר שנקרא סיוט ספרותי, שהוא מתייחס שם לג'ינגל הזה שנכנס לו לראש, איך הוא נפטר ממנה. וגם אנחנו יודעים על רוברט שומן, המלחין רוברט שומן, שבסוף חייו הוא ממש חש שהמוזיקה רודפת אותו. אם בצעירותו הוא יכול היה לרתום את התולעים האלה לתהליך היצירה של ההלחנה, של ההלחנות שלו, הוא חש שבסוף חייו הן משתלטות עליו, והוא שמע ממוזיקה שמימית למוזיקה דמונית, הוא בסוף שמע צליל אחד בווליום בלתי נסבל, ונכלה בבית משוגעים. וזה אולי מעניין, קושר אותנו למה שדיברנו עליו בשבוע שעבר, שרוברט שומן החל לעסוק במוזיקה בגיל מאוחר יחסית. הוא קודם היה עורך דין, למד עריכת דין, וכשהוא החליט לרתום את המוח שלו לעומס הזה של חוויות מוזיקליות, הוא כנראה גרם למוזיקה, למוח שלו אוברדרייב. ולכן אולי צריך באמת, אם אתה רוצה לעסוק במוזיקה בצורה מקצועית, לעסוק בזה בגיל צעיר יחסית, כדי לאמן, לאלף את המוח, לעמוד באומס הזה. אבל...
כן, כי מעניין, יש דבר כזה שהוא אומס יתר מוסיקלי? מעניין.
כן, זו כנראה אחת הסיבות שיש לנו את ה-involuntary musical imagery, מה שנקרא INMI, או earworms, או stuck songs, זו אחת הסיבות. שהמוח שלנו נכנס ללופ מהאוברדרייב. והגדרות האלה נותנות לתופעה הזו תיוג שלילי, אבל זה לא תמיד שלילי, אבל זה כן תמיד בלתי רצוני. זה מגיע למוח בלי גירוי חיצוני, או אחרי שהמקור או הגירוי החיצוני כבר הסתיימו, וזה צף ועולה מחדש בלי לשמוע את המוזיקה ממקור חיצוני. זאת אומרת, I am a radio, אתה הופך להיות הרדיו של עצמך, ומעניין שאנחנו זוכרים את הפרגמנטים האלה בצורה מדויקת. המקצב, זה נדבק לנו במוח, זה הופך לקאט פייסט מהמציאות ישר למוח. וזה גם נכווה על ספקטרום. אתה, זה יכול להיות זיכרון שמבליח פעם ביום, פעם בשבוע, אבל זה יכול להיות גם אובססיה שרודפת אותך, כמו שזה רודף את רוברט שומן. אבל גם אם זה ידוע מהמאה ה-19, העולם המודרני מחריף את זה. אנחנו שומעים מוזיקה בצורה רפטטיבית, אנחנו שומעים את זה ברדיו, בטלפון, בטלוויזיה.
כמה, כי אנחנו חשופים לג'ינגלים גם ולרצועות מוזיקה חוזרות כל הזמן לשטוף את המוח שלנו?
נכון, אנחנו חשופים, אנחנו חשופים ופגיעים, זו בדיוק המילה הנכונה. כי לעומת דימוי ויזואלי שיכול להידבק לנו, אנחנו חודרים, המוזיקה חודרת אלינו גם כשאנחנו לא בקשב, ואנחנו לא יכולים לחסום אותה, אנחנו לא יכולים לעצום אוזניים, ולכן ככל שאנחנו שומעים מוזיקה בצורה רפטטיבית, אם אתה שומע איזושהי פרסומת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה פשוט חורש איזשהו תלם במוח שלך, ולפעמים המוח לא יכול לאזן את זה, והוא מפעיל את זה מעצמו, זאת אומרת, אתה לא יכול לחבות את זה בצורה רצונית. מה שכן, זו תופעה שלא רק אתה חווה, אלא חלק נרחב מהאוכלוסייה, בדקו באוניברסיטת הלסינקי, 12,500 משתתפים, שזה ממש מספר עצום של משתתפים, מצאו ש-90% מהם חווים את התופעה לפחות פעם בשבוע, רבע מהם חוו איזה מספר פעמים ביום, זה רווח יותר אצל צעירים, מה שזה באמת מתכתב עם התקופה, כי הם באמת שומעים מוזיקה, יש להם יותר פנאי, הם שומעים את זה באוזניות, הם שומעים את זה בפלאפון, כל הזמן יש מוזיקה בחיים שלהם, ונשים חוות אותה יותר מגברים, וכמובן, אנשים שעוסקים במוזיקה בצורה מקצועית, או שמוזיקה היא חלק אינטגרלי מחיים שלהם, הם חווים את התופעה יותר.
עכשיו, יש שירים שהם יותר מועדים לפורענות במקרה הזה?
כן, בהחלט, בהחלט. אנחנו נשמע כמה, אבל בוא נשמע כמה ברצף. אם אתה מסכים איתי שאלה תולעים, אז אפשר יהיה לבדוק את זה אחר כך, גם עם המאזינים, אם הצלחנו להחביר להם את התולעים האלה, ואנחנו נדע את זה אם במהלך היום הן עולות וצפות להם. אז בואו נשמע באמת איזה 10 שניות מהמקטעים שהכנתי, ונשמע את זה ברצף.
בבקשה. הנה גם יש משהו ישראלי לסיום, ואנחנו גם רוצים לשבח את המיקסים של די-ג'יי מקלר. זה עשה לנו פה די-ג'וי.
זה רק לא נשמע את כל הקטע הזה בלופ, זה יהיה בלתי נסבל נראה לי, אבל אם מתחשק לך לשיר יחד עם זה, קודם כל אתה מכיר את השירים האלה.
תראי, נכון, אבל הצלחת לבלבל אותי, כי כל אחד מהשירים האלה יש לו פוטנציאל להידבק לנו למוח, כי באמת הם בנויים חלק עם סינקופות מיוחדות, חלק, לא יודע, יש אלמנט שונה בכל שיר שיכול להידבק למוח. אני כבר מתחיל לזהות חלק מהם.
נכון, אנחנו יצורים מורכבים, וכדי שתולעת תידבק לנו, היצירה עצמה צריכה להיות מורכבת, אבל הצליחו איכשהו לבודד אלמנטים שמאפיינים אותם. קודם כל זה שיר פופולרי שמושמע בכלי התקשורת בתדירות מאוד גבוהה, ולאחרונה, זאת אומרת, אתה שמעת את זה לאחרונה, יש אלמנטים שחוזרים על עצמם במלודיה, המנגינה היא כן מלודית, אתה יכול לשיר את זה, אתה יכול לחזור על זה, יש בולטות ואינטנסיביות של הקו הווקלי, זאת אומרת, עדיפות לזמר על פני הכלים האחרים, ולמלודיה עם הטקסט יש משמעות למשקל ובאופן שבו הטקסט מתגלגל על הלשון. כמו שראית, שלושת השירים האלה לא טקסטים שאני, לפחות, אני לא יודעת רומנית או מולדווית, ויש הרבה אנשים שלא יודעים עברית ועדיין הם שרו את השיר הזה, I'm not your toy, או מה שנטה עושה, כי זה מתגלגל על הלשון באופן שמפעיל איזשהו טריגר פיזי, ואתה רוצה לחכות אותו ולענות גם איך שהלשון של הזמר מתגלגלת, גם אתה רוצה. זה ישר מפעיל לנו את הרצון לחכות אותו. עכשיו, אם זה מפעיל את הטריגר הזה, הגיוני שהגירוי הזה יישאר איתך. שירים שאתה לא רוצה לחזור אליהם, יש להם פחות פוטנציאל, זאת אומרת, שאתה לא רוצה לחזור אליהם בשעה שאתה שומע אותם בפועל, אז אתה לא, הם פחות, יש להם פחות, פחות אינטנסיביות, והם לא ידבקו לך למוח כתולעים. גם המקצב היה, כמו שאמרת, מאוד בולט ומאוד אינטנסיבי, ויש גם עדיפות אם אתה שומע את זה ממקור חי, כי החוויה כולה יותר אינטנסיבית ומעוררת עוד פעולות קוגניטיביות.
וזה אלמנט שאפשר לנצל אותו לצרכים פוליטיים למשל, כג'ינגל של מפלגה וכו', זה משהו שיכול באמת לשמש כל מיני אנשים שרוצים להפיץ רעיונות, שמות, מותגים, סיסמאות.
אין ספק, הפרסומות עושות את זה, גם הג'ינגלים. מה זה ג'ינגל? זה אמור להיות קליט ולהידבק לך למוח, כי אם אתה חוזר על זה כל הזמן, אז המסר, גם אם אתה מתנגד לו, איכשהו נדבק אצלך, ובפרסומות ככה זה עובד. אם זה, כשאתה הולך לסופרמרקט והג'ינגל הזה חוזר לך כי אתה רואה את המוצר, אתה באופן בלתי מודע תושיט את היד ותקנה את המוצר, גם אם לא אהבת. זה פשוט נדבק אליך, זה הפך להיות חלק ממך. עכשיו, אם אתה אומר, האנשים יכולים לנצל את זה, אז המוזיקה של השני העשורים האחרונים באמת הפכה להיות מאוד מהונדסת וניצלה את כל האלמנטים האלה כדי להיכנס לך לראש. עכשיו, למה? העניין הזה של גירוי ותגמול. כל מה שאני בחרתי, כל האלמנטים האלה, הם היו הפזמון. והפזמון זה החלק הקליט יותר. את רוב, את הבית אנחנו בדרך כלל לא זוכרים. אבל זה עובד ככה כי הבית או והסיפרט, בית, יש מבנה שידוע של שירים שהם פופולריים, בית, פזמון, בית, סיפרט, איזשהו חלק שהוא גשר או ברידג' שהוא הפחות מעניין, אבל הוא מגביר את הכמיהה שלך, את הרצון שלך, הוא מגביר את הגירוי להגיע לפזמון, להתפרק על הפזמון ולחוות אותו שוב פעם. ומה שקורה, מה שאמרנו על האוברדרייב, לפעמים המוח שלנו לא יכול לטפל בגירוי הזה ובגירוי ובתגמול, והוא נכנס לאיזשהו לופ, הוא כבר לא יכול לעמוד בעומס של החוויה המוזיקלית.
עכשיו, אני בכל זאת רוצה לסיים תשובה לשאלה שאני לא יכול להתאפק לשאול אותך. הרצון שלנו לייצר תולעי אוזניים כחלק מהנטייה המודרנית, לייצר שירים קליטים יותר ויותר, זה משהו שגרם לרידוד או לפישוט של התבניות המוזיקליות? את יכולה לענות בקצרה סתם בכן ולא, אם בא לך.
אני חושבת שזה גם כן השאלה מורכבת, כי אם זה פשוט מדי, זה לא ידבק. חייב להיות שם
מעניין, וואו.
אם זה פשוט מדי, זה לא ידבק.
אז הפתעת אותי עם התשובה הזאת, וזו תשובה לגמרי שנשמעת לי הגיונית, וואו.
זה לא בהכרח שלילי. הרי אנחנו, היכולת הזו שיש לנו תולעי מוזיקה, תולעים בראש, שרתה אותנו עוד לפני שהכתב הומצא, כדי להעביר הלאה מסרים. זה נדבק למוח, ומשרת אותנו גם מבחינה של סיפור, גם מבחינה של הטקס. זאת אומרת, זה משרת את התרבות, זה לא בהכרח דבר.
מעניין. ואת אומרת שגם יש אלמנטים דתיים גם וכו', או שימוש בתופעה הזו
כנראה לריטואלים דתיים. תחשוב על אחד מי יודע, זה משרת אותנו. החזרתיות והלופיות הזו משרתת אותנו.
וואו, טוב, תודה רבה לך, רונה ישראל קולת, מורה לפיתוח קול, חוקרת במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה בירושלים. תודה לך.
שלושה שיודעים
שלום לכם, מתקרבים לפתרון תעלומת מולקולות הלינק RNA. עד לאחרונה הוגדרו המולקולות האלה, שנמצאות אגב בעיקר באזור האשכים, בקרב גברים כמובן, כלא חשובות וחסרות תועלת. צוות חוקרים מישראל חושב אחרת והצליח להוכיח את העניין במחקר חדש. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים מכאן תרבות שעה שנייה, אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובשעה הזו נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. פוצחה תעלומת המוות ההמוני של דגי שונית האלמוגים באילת בקיץ 2017, מיד נדבר עם מי שאחראי לפיצוח התעלומה, ובמסגרת פינת הביולוגיה נכיר את האויב החדש של הג'ירפות, ברקים, חדש ככל שידוע לנו. העורך הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל, גוגל. בואו נתחיל. תפקידן של מולקולות הלינק RNA מתקרבים לפתרון התעלומה. עד לאחרונה הוגדרו המולקולות לינק RNA, מולקולות שמיד נכיר ונמצאות אצלנו בגוף, אגב, בעיקר באזור האשכים, כלא חשובות וחסרות תועלת, אפילו קראו להם ג'אנק RNA, אבל צוות חוקרים מהמעבדה של דוקטור יונתן צור, שכבר נמצא איתנו על הקו, סרבו לקבל את ההגדרה הזו, ובדקו את המולקולות האלה בעזרת תולעת, ובמחקר שהתפרסם במגזין המדעי RNA Biology, התגלה שאחת מהמולקולות האלה קשורה לגדילה או לבעיות גדילה. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור יונתן צור מהמחלקה לגנטיקה במכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית. שלום.
שלום לך ולמאזינים.
אסבר לנו קודם כל, מה ההבדל בין מולקולת RNA רגילה, בהנחה שאנחנו אולי צריך להתחיל עוד קודם, אבל מה ההבדל בין RNA רגיל ללינק RNA?
אז בעבר התפיסה הייתה שה-DNA הוא ספר ההוראות, ומי שעושה את העבודה עצמה הם החלבונים. ה-RNA נחשב לגורם המתווך שמעביר את ההוראות מה-DNA למכונות שיצרו את החלבונים. אבל לפני קצת יותר מ-20 שנה התברר שרוב ה-RNA לא עושה את זה בכלל. רוב ה-RNA נוצר מה-DNA, אבל לא יוצר חלבונים. זה בעצם RNA שלא מקודד. וההבדל...
אתה אומר עכשיו משהו שהוא בבחינת פצצה, לפחות מבחינתי, כי באמת נעצור לרגע ונעכל את המידע הזה. אנחנו באמת התייחסנו למולקולות RNA ככאלה שמסייעות בתיווך בין ה-DNA, שהוא סוג של ספר מתכונים, לבין המכונות שמייצרות חלבונים לפי מה שקורה ב-DNA, מין סוג של טיוטה כזו שמעתיקה את המידע הגנטי הרלוונטי, אבל אתה אומר שלא כל ה-RNA הם כאלה שעוזרים לתווך בין ה-DNA לבין החלבונים, אלא יש מולקולות RNA אחרות, עם תפקיד אחר.
יותר מזה, יש הרבה יותר מולקולות שלא יוצרות חלבונים מאשר כאלה שכן יוצרות.
וואו. אז מה התפקיד של ה-RNA שהוא לא אמור או לא נועד ליצור חלבונים?
אז הרבה שנים חשבו שזה פשוט רעש, שהמערכת מייצרת את זה בטעות, או בגלל שהיא לא מאוד הדוקה, ולכן סתם דבר זה לא עושה כלום. אבל לפני קצת יותר מ-20 שנה, בתולעת אלגן, התברר שהמולקולות RNA הקצרות מבין אלה שלא יוצרות חלבונים, יש להם תפקיד מאוד חשוב, הן משתיקות גנים אחרים. על הגילוי הזה אפילו זכו שני חוקרים בפרס נובל. אבל מה קורה עם המולקולות הארוכות שלא יוצרות חלבונים, זה עדיין נשארה חידה, וחיפשו להם תפקידים, ורק למעטי מעט מהן מצאו בעצם תפקידים.
אהבתי את זה שכשלא מוצאים תפקיד או ייעוד, אז מגדירים את זה כג'אנק, אבל שוב, אתם הוכחתם שזה לא ממש מדויק.
נכון. ביולוגיה, הרבה פעמים חושבים שנוצר הרבה, יש לו כנראה תפקיד חשוב, כי אחרת, למה נתה להשקיע כל כך הרבה אנרגיה בלייצר את הדבר הזה? ולכן, אנחנו התחלנו בעבודה שלנו בלהתמקד במולקולות שנוצרות הרבה. והרקמה שיוצרת הכי הרבה RNA ארוך לא מקודד, אנחנו קוראים לו לינק RNA, הם רקמת האשכים או הרקמות שיוצרות תאי מין. ולכן השתמשנו בתולעת C. elegans, שבה קל מאוד לחקור את הנושא הזה, ומצאנו אותה בתור הרקמה שיוצרת תאי מין, מי מולקולות RNA שיוצרות הכי הרבה ברקמה הזאת, ואמרנו, בואו נחקור אותן, כי בטוח יהיה להם תפקיד מאוד חשוב בפוריות. ולכן, מה שעשינו, השתמשנו בשיטה של קריספר-קאס, והוצאנו מהגנום של התולעת את הגנים שמקודדים ללינק RNA האלה, וחיפשנו בעיות פוריות. ומה הייתה רבה אכזבתנו כשלא מצאנו בעיות פוריות, ולמעשה איששנו מה שכבר אנשים מצאו לפנינו, שלינק RNA האלה, גם כשהם מתאים בכמויות אדירות, כשמפסיקים את הביטוי שלהם, אין בעיות פוריות. בשלב הזה אמרנו צריך לחשוב קצת מחוץ לקופסה. לא יכול להיות שאתה מייצר את זה, ובעצם זה לא עושה שום דבר. חייב להיות איזה תפקיד. ומצאנו שלפחות לאחת מהם יש תפקיד, אבל תפקיד מאוד מאוד לא צפוי. מה ששמנו לב פתאום, זה שאחת הגנים הללו, גן שנקרא לינק 4, גן שמקודד ל-RNA הלא מקודד לינק 4, כשאנחנו מוצאים אותו מהגנום, התולעים גדלות לאט יותר. והן קטנות יותר מאשר תולעים רגילות.
אז מה זה אומר? מה התפקיד שלו? מעניין?
אז אמרנו, אוקיי, אם כך בעצם הוצאנו אותו מהגנום, זה לא משפיע בכלל על יצירת תאים, לכן זה בכלל לא חשוב בתאים האלה, זה חשוב בכלל בתאים האחרים. נגיד תאי האפידרמי, תאי האור עם תמצום של התולעים, או השרירים, אבל זה קצת פחות מעניין אותנו, כי אנחנו מתעניינים בפוריות. ואז אמרנו, בוא נבחון את ההיפותזה. ויכולנו בעצם להשתיק את הביטוי של לינק 4 ספציפית בתאי המין, או ספציפית בכל התאים שאינם תאי מין. וממש הופתענו לראות שהתולעת גדלה לאט יותר רק כשהשתקנו את הביטוי של לינק 4 בתאי המין דווקא. ודווקא בתאים האחרים כשהשתקנו את לינק 4 לא הייתה בעיה בגדילה של התולעים. וזה היה בעצם פצצה, כי זה אומר שהביטוי של הגן בתא המין בסוג מסוים, בשלב מסוים בהתפתחות, יכול להשפיע בזמן אחר לגמרי וברקמה אחרת לגמרי. יש פה איזשהו גישור בין רקמה וזמן אחד לרקמה וזמן אחר. וזה בעצם הגילוי המראי של המאמר שלנו.
וואו, תשמע, זה מטלטל בהרבה מאוד רמות, ואם נגלגל את השיחה להתחלה וננסה להוציא את השורה התחתונה, ראשית למדנו באמצעותך שכפי שאולי למדנו בשיעורי הביולוגיה, RNA הוא לא בהכרח RNA הוא RNA, זאת אומרת, יש RNA שמשמש לקישור בין ה-DNA לבין הבקת החלבונים על סמך המידע הגנטי, והוא סוג של טיוטה וכולי, אבל כפי שאמרת, יש מולקולות RNA, או רוב מולקולות ה-RNA, התפקיד שלהם הוא לא בהכרח ליצור חלבונים, ויש כאלה קצרות וארוכות. הקצרות, כפי שאמרת, נמצא התפקיד שלהם, אבל הארוכות, אתם עכשיו בוחנים את התפקיד שלהם, ונמצא שכן יש משמעות למולקולות האלה, וזה לא סתם, זה לא ג'אנק RNA.
נכון מאוד, ואני בטוח שבעתיד, כשקצת נפתח את החשיבה שלנו, נפתח לגלות שהרבה מאוד דברים שחשבנו שהם נכונים פעם, אנחנו צריכים לעדכן את החשיבה.
וואו, עכשיו, אני מנסה רק להבין, מהו המידע הגנטי שנמצא במולקולות הלינק RNA האלה? זה משהו שהוא שכפול של DNA, או שממש לא קשור?
הוא בעצם שכפול של DNA, או נושא את המידע מתוך ה-DNA, אבל הוא יכול לעשות כל מיני דברים. המולקולה הזאת של RNA יכולה לקשור חלבונים, או לעכב אותם, או לעכתב אותם. יכולה לחזור ולקשור את ה-DNA, ולגרום לביטוי של גנים אחרים, או לעכב ביטוי של גנים אחרים.
וואו.
היא יכולה לייצר מין צמתים של מפגשים של כל מיני דברים בתא. ובעצם יש לה הרבה מאוד יכולות שבעבר לא חשבנו שיהיו להם.
שמע, לגמרי זה מטלטל, לפחות כל מה שאני ידעתי על RNA, אבל מתברר שבעולם המדע עדיין לא יודעים באמת מה כל המולקולות האלה מסוג RNA באמת עושות. והנה מצאתם נדבך קטן שאני בטוח שעוד יגדל בכל מה שקשור לחקר הלינק RNA.
אני מסכים ואני מוכרח להגיד שאני מאוד מחכה להמשך הגילוי.
וואו, טוב, תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור יונתן צור, מהמחלקה לגנטיקה במכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית. תודה לך.
תודה רבה ויום יפה.
פוצחה תעלומת המוות ההמוני של דגי שונית האלמוגים באילת בקיץ 2017. מי שאחראי לפיצוח הזה הוא פרופסור אמציה גנין מהמכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית והמכון הבין אוניברסיטאי מדעי הים באילת, שבחן את התעלומה במאמר שפורסם בכתב העת המדעי הנחשב PNAS, והגיע למסקנה מפתיעה, תמותת הדגים נגרמה בעקבות תהליך מפתיע שקשור להתחממות הגלובלית. שלום לי פרופסור אמציה גנין, חוקר במכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית ובמכון הבין אוניברסיטאי למדעי הים באילת. שלום.
שלום, שלום.
אז בוא ספר לנו מה גילית, מה גרם למותם של אותם דגים.
התהליך שגרם למותם, או שלמעשה התחיל את שרשרת התהליכים שהביאה בסיכומו של דבר לתמותה של מאות דגים, היה קצב חימום המים. זאת אומרת, אם עד היום אנשים התייחסו בעיקר לטמפרטורה האבסולוטית, בעיקר למקסימום של הטמפרטורה, אנחנו יודעים שכשהמים מתחממים במידה מסוימת, לטמפרטורות שהן מעל המקסימום הרגיל, אז אלמוגים מתים, עוברים תהליך הלבנה ויוצרים עוד כל מיני נזקים. אף אחד, למיטב ידיעתנו, אף אחד לא יסתכל על קצב העלייה. ופה קיבלנו באילת, באותו חודש יולי 2017, הייתה עלייה של 4.2 מעלות תוך יומיים וחצי. דבר כזה בים, לא מדבר על בריכת שחייה או בריכת דגים או מקום מאוד מוגבל, אלא בים פתוח, עלייה של 4.2 מעלות בתקופה כל כך קצרה, תוך יומיים וחצי, זה דבר שלא קרה, לא קרה באילת, מאז שהתחילו המדידות, לפני למעלה מ-30 שנה, והדבר הזה גורם למצב עקה חריף ביותר בדגים. כל שינוי קיצוני בטמפרטורה, וזה אנחנו יודעים היטב מדגים שנמצאים בגופי מים מוגבלים, כמו בריכות. ברגע שהטמפרטורה עולה בקצב כל כך מהיר, ובבריכה זה יכול לקרות כתוצאה משבוע חם או משהו כזה, זה מכניס את הדגים למצב עקה. דרך אגב, גם ירידה חדה בטמפרטורה מכניסה אותם למצב עקה.
שמה זה אומר עקה מבחינת מה שקורה לדגים? זאת אומרת, מה קורה להם במסגרת אותו סטרס?
מצב העקה הזה בא לידי ביטוי בעיקר, אבל לא רק, אבל בעיקר בתרפוד או ערעור המערכת החיסונית שלהם. הדגים הופכים להיות מאוד מוחלשים מבחינה חיסונית, מבחינת המאבק שלהם עם גורמי מחלות. ובמקרה שלנו, הדבר הביא להדבקה בחידת שנקרא סטרפטוקוקוס. אנחנו מכירים את הסטרפטוקוקוס אצלנו, מדלקת ריאות ודברים אחרים. פה זה סטרפטוקוקוס, השם שלו סטרפטוקוקוס איניאי, שזה חיידק שמצוי בים 365 ימים בשנה, כל הזמן, בכל ים חם, אתה עושה בדיקה של חיידקים שחיים בים, אתה מוצא את הסטרפטוקוקוס איניאי. אלא מה? שדג שמערכת החיסון שלו תקינה, דג בריא, אין לו שום בעיה להתמודד עם ההדבקה הרציפה בחיידקים האלה. מתי הוא נהיה חולה? שמערכת החיסון מעורערת, או כשהוא מקבל מינון מאוד מאוד גדול של אותו חיידק. כמו למשל, אם הוא אוכל פגר של דג שמת מאותו חיידק, אז הוא מקבל מינון מאוד מאוד גדול. במקרה שלנו, זה התחיל על ידי ערעור מערכת או החלשת מערכת החיסון של דגים, הם נדבקו ותוך יומיים הם התחילו למות. מצאנו פגרים ממש טריים של דגים ששכבו על הקרקעית, ברובם חלק מהם צפו. דגים שהמוות שלהם היה ממש דקות או שעות לפני שהפגרים התגלו. במקרים מסוימים תפסנו גם דגים שגססו, שחו במין ספירלות. אחת התופעות שקורות כתוצאה מהדבקה בחיידק הזה, זה משהו שדומה לדלקת קרום המוח אצלנו, שהם פשוט מאבדים שליטה על התנועות שלהם, ודברים אחרים שהמוח פוקד עליהם, והדגים מתים יומיים, שלושה, ארבעה.
ושוב נדגיש את מה שאמרת, זה לא כי הטמפרטורה עלתה, או בעקיפין כן, אבל מהירות עליית הטמפרטורה היא זו שגרמה לשוק כנראה למערכת החיסון שלהם, ולכן למותם.
נכון, ולמיטב ידיעתנו זו פעם ראשונה שמראים שהמהירות של החימום באנגלית קוראים לזה the rate of onset, זאת אומרת, ברגע שיש לנו גל חימום כזה, המהירות, שיפוע הגרף השינוי של הטמפרטורה עם הזמן, הוא הגורם שהביא למצב ההקעה, ועד כה אף אחד לא התייחס לדבר הזה. ואני חושב שזה מה שפחות או יותר גרם למאמר להתקבל ב-PNAS, ואנחנו למעשה חושפים פה, מהירים בזרקור חזק מאוד, עוד תכונה של אירועי התחממות שאנחנו חייבים לשים אליה לב בעתיד.
אז קיבלנו עוד תזכורת למצב הרעוע כרגע של הטבע בזכות במרכאות כפולות ומכופלות ההתחממות הגלובלית שאנחנו אחראים לה. כן, והנה פתרון באמת מפתיע, כי באמת לא הייתי חושב כמובן על הקצב עצמו של ההתחממות, אלא רק על ההתחממות עצמה. תודה רבה לך ששוחחת איתנו, פרופסור אמציה גנין, חוקר במכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית ובמכון הבין אוניברסיטאי למדעי הים באילת. תודה לך. ובמסגרת פינת הקיימות, אנחנו רוצים לעסוק במיזם להקמת 100 גינות טיפוליות ב-100 מרכזי שיקום בישראל. שלום למעצב יאיר אנגל, מנכ"ל קיימה, המרכז לתכנון ועיצוב מקיים. שלום לך.
שלום וברכה, עם נושא אופטימי לשנה החדשה.
כן, לגמרי. על בעיות האקלים אנחנו מדברים, לצערי הדברים האלה כמובן זולגים מהפינה שלך לכל אייטם אפשרי, אז בואו באמת נדבר על הדבר החיובי הזה. מהי גינה טיפולית?
גינה טיפולית, זה יכול להיות דרך אגב גינה, היא יכולה להיות יער, היא יכולה להיות גינה על הגג או בחצר, זה גינה שבה עובדים עם אוכלוסיות כמו נפגעות ונפגעי תקיפה מינית, מתמודדי נפש, אסירים משוחררים, נוער בסיכון, ניצולי שואה ועוד, ובעצם עובדים איתם, עם עובדי שיקום ועם גננים, ושותלים עצים, צמחים, צמחי מאכל, ומטפלים בהם. בעצם גם לומדים פה איזשהו סוג של סקיל, ובעצם גם נמצאים בחוץ. ומכל המחקרים שעשו, בהרבה מאוד מחקרים שעשו בהרבה שנים כבר, מדברים על זה שאדם שנמצא בתהליך ריפוי, ההימצאות בסביבת צומחת, מזינה ובריאה, יש לה המון, המון אפקטים חיוביים, על החלמה מהירה יותר, והאמת היא שזה יכול להיות אפילו, לקחו במחקרים, ישבו בן אדם בתהליך החלמה שיש לו חלון לטבע, אפילו הוא לא יצא החוצה מול מישהו שנמצא בחדר עם קיר אטום, וכבר אתה יכול לראות שיש שינוי. וברגע שיש מגע ומפגש בתוך המרחב הטבעי, יש שיפור במצב רוח, חיזוק פיזי של החולה וגם ההצעה של ההחלמה, וזה דבר מדהים, שכמובן החיבור לטבע ולאדמה הוא חיבור טבעי לכולנו, ואתה רואה את הגידול של דברים, כאילו יש דברים שגדלים מאוד מאוד מהר, ואפילו אנשים שהם במצב מצב לא טוב, הם יכולים לבצע פה איזשהו תהליך שקורה מאוד מאוד מהר. עכשיו, כל המיזם הזה, שכמו שאמרת, הוא נקרא קמפיין המאה להקמת 100 גינות טיפוליות ב-100 מרכזי שיקום בישראל, הוא התחיל בעצם מאיזושהי תגובה למחאה הגדולה של האקלים שעוררה גרטה טונברג משוודיה, דיברנו עליה פה הרבה פעמים, ולפני כשנה כמה חבר'ה בהובלה של בחור מקסים שקוראים לו אביב בייליס לרנר, שהם הקימו גם את עמותת נטטה שהם מובילה את הקמפיין הזה, כתבו פוסט, העמותה עדיין לא קמה באותה תקופה, והם אמרו, חברים, אין מנוס, מה שנותר לנו לעשות זה לנטוע עץ, שזה הדבר האופטימי. והם העלו פוסט בפייסבוק והבטיחו שעל כל שיתוף שיהיה לפוסט הזה הם ינטעו עץ חדש בישראל בשנה הקרובה. קיבלו המון המון תגובות, התחילו לאסוף אנשים, המון אנשים התנדבו, וננטעו אלפי עצים תוך שנה. ותוך כדי הם הקימו את העמותה הזאת, שהמטרה שלה זה בעצם להקים גינות טיפוליות, ולהרחיב את הדבר הזה, להרחיב וליצור קהילות ששוטלות עצים ושוטלות עצי עצים בעיר. כלומר, עיר יער זה גם נושא שדיברנו עליו פה בעבר. והם הרימו קמפיין גיוס המונים בגיבבק, שזה פלטפורמה מימון המונים שנועדה ליוזמות חברתיות, והיעד שלהם היה 250 אלף שקל, והם עמדו ביעד, ויש לנו עוד יומיים ליעד החדש, היעד החדש הוא 350 אלף שקל, יש את היום ואת מחר, וכל מי שמצטרף לדבר הזה, אפשר כמובן גם לתרום וגם לקבל תשורות דרך הדבר הזה, כל מה שצריך לעשות זה לחפש קמפיין המאה של עמותת נטטה בגוגל, ולהצטרף לסיפור הזה, ויש פה התגייסות מדהימה של אנשים, שכנראה החיוביות של הפרויקט הזה משכה אותם ממש ממש פנימה לתוך הסיפור הזה.
ושוב, גם נזכיר, אנחנו גם עסקנו בתוכנית שלנו בלא מעט מחקרים שמוכיחים באמת קשר בין טיפול בגינה או באנשים שעוסקים בגינון וכולי, אפילו כתחביב להערכת החיים ושיפור איכות החיים. יש שם משהו כנראה.
כן, אז קודם כל הם כבר בנו 8 מרכזים כאלה, אני יכול לתת דוגמה, הם בנו עם אנוש, העמותה הישראלית לבריאות הנפש, הם יצרו בוסטן וגן ירק במרכז שיקום תעסוקתי לנפגעי נפש, והם בשיתוף חברת טבע, הם בנו את זה ברמלה, הם מנסים לשתף פעולה עם חברות מסחריות, זה מודל שעובד הרבה בעולם של אחריות תאגידית, בנו מרכז לנערות בסיכון בהרצליה, נגריה שיקומית בחיפה בשיתוף הטכניון, ועוד הרבה, עוד הרבה מרכזים, והיעד שלהם מעבר לדבר הזה, אפילו להקים, אנחנו מדברים עכשיו כל הזמן על הבעיות של התעסוקה, לאנשים בתהליכי שיקום, אנשים נפגעי נפש, יש להם בעיה של תעסוקה תמיד, ולא רק בזמן הקורונה, ובטח זה מתעצם בימים האלה של בידוד, ואחד היעד החדש של הגיוס שלהם הוא בעצם להקים משתלה חברתית, שם יגדלו את השתילים של העצים שישתלו ברחבי הערים, ככה גם ייווצרו עוד מקומות עבודה וגם מרכז הכשרה לשיקום אקולוגי. ואז יש פה גם שיקום תעסוקתי, של אנשים שמתמודדים עם משברים נפשיים, וגם יצירת עבודה לאנשים שלא נמצאים בתהליך הזה. והדבר השני, וזה אחת הבעיות, שיש באמת כנראה כוחות אדירים בארץ ובעולם, אנשים שיש להם רעיונות חיוביים והם רוצים לעשות דברים, קשה מאוד לחבר אותם ביחד ולהזיז אותם, ולכן הם מתכוונים להקים מערך טכנולוגי מתקדם, שינהל את המערך של הפעילים. העמותה הזאת התחילה עם 12 איש, עכשיו יש להם כבר כמה עשרות ומאות מתנדבים, וצריך להפעיל אותם מול מרכזי שיקום, לתוכניות הכשרה, לעזור להם לקדם את הדבר הזה, ולאפשר לכל מי שרוצה להתנדב ולתרום, ולהפוך את זה לסקייל, להיקפים רחבים יותר ומשמעותיים, כדי להגשים את החזון הזה. ואני קורא לכל המאזינים שלנו להצטרף לעניין האופטימי הזה, ולעזור לשתול לעצים.
אתה באמת הזכרת גינות טיפוליות, וגם הזכרת מקום שבו עוסקים בנגרות, נכון? שזה בדיוק ההפך מגינה, שם דווקא לוקחים את העצים ופוגעים בהם.
זה לא לגמרי ההפך מגינה, כי יש היום הרבה מאוד מקומות בעולם, אולי נקדיש לזה איזה פינה, ששותלים עצים במטרה לגדל עץ. הרי בסופו של דבר עץ זה חומר גלם, ויש עצים שגדלים מאוד מאוד מהר, הם גם סופחים פחמן, גם יוצרים סביבה ירוקה, גם סופחים זיהום אוויר, וגם הופכים להיות חומר גלם, ואז כל פעם אפשר לקרות אותם בקריטה מבוקרת, ולשתול עוד יערות חדשים כאלה. כלומר, בסופו של דבר עץ זה לא חומר שאנחנו צריכים להפסיק להשתמש בו, וחוץ מזה, מה התחליפים שלו? התחליף שלו הוא פלסטיק, שאני לא בטוח שזה מה שאתה רוצה.
אוקיי, הגענו לנקודה הזו, אוקיי. טוב, צודק לגמרי, תודה רבה לך, מעצב יאיר אנגל, מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, תודה לך.
תודה ושנה טובה.
ובמסגרת פינת הביולוגיה נכיר את האויב החדש של הג'ירפות, ברקים, חדש או חדש ישן? שלום לביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום.
שלום, שלום. אז טוב, כן, ג'ירפות.
כן, אבל ברקים. זה כי הן גבוהות או כי יש להן מין קרניים קטנות? מה גורם לג'ירפות להיפגע מברקים?
שאלה מצוינת. כי בעלי חיים נפגעים מברקים, וזה באמת, כמו שאמרת, זה לא דבר חדש. כי במהלך סופת ברקים, שזה אירוע שהוא אירוע אקלימי, יש בעצם פריקה של מטען של חשמל סטטי. כי בעננים יש גושי קרח קטנטנים, שמתנגשים זה בזה, יוצאים חשמל סטטי, והחשמל הזה הולך, המטען הולך להצטבר בעננים. בחלק העליון של הענן יש לנו הצטברות של מטען חיובי, ובחלק התחתון יש מטען שלילי. והחלק השלילי שפונה לקרקע מושך למטה מטען חיובי מהקרקע, ואז יוצר מתח חשמלי שיכול להגיע למיליון וולט אפילו, כשהפריקה שלו, הפריקה של המתח האדיר הזה, היא בעצם הברק. והפגיעה של מתח כל כך גבוה יכולה להיות קטלנית. כי כי כמו כל חשמל, הברק בעצם מחפש לנוע במהירות דרך איזשהו מוליך. וברקים אנחנו יודעים שהם נוטים לפגוע בדירודי שחקים, בעמודי חשמל, באנטנות, שמספקות לחשמל דרך מהירה כמה שיותר לקרקע ששם הוא מתפזר. וגם יצורים חיים הם מוליכים, מוליכים אפילו לגמרי לא רע, ופגיעות ברק לא חייבות להיות ישירות כדיות קטלניות. זאת אומרת, אתה יכול גם לעמוד קצת ליד, אפילו כמה מטרים ליד, ועדיין להיפגע. ויש דוגמאות, למשל, ב-2016 בנורווגיה, יותר מ-300 איילי צפון נתקלו במכת ברק אחת, שהייתה כל כך חזקה, שככל הנראה איילים התופפו במהלך הסופה, והזרם החשמלי מהאדמה, הוא פשוט עבר דרך הרגליים שלהם, וגרם לשיבוש במערכת העצירים, לשיבוש קצב הלב, ולמוות של כל החבורה הזאת של 300 איילים. עכשיו, בגדול אפשר לומר שזה יותר מסוכן להיות יצור עם 4 רגליים, מאשר יצור הולך על 2 בזמן סופת ברקים, כי אם אתה, יש לך יותר רגליים על הקרקע, אז יש לך יותר מעברים לחשמל לעבור ולהיכנס לגוף. וזה גם נכון שאומרים שלא כדאי לעמוד בסופת ברקים במקום גבוה, לצד איזשהו מבנה גבוה, כי יש לך יותר סיכוי להיפגע. אבל הג'ירפות, מה אתה עושה עם אתה החיה הכי גבוהה בסביבה? כי ג'ירפה יכולה להגיע גם לגובה של 6 מטרים. ובפברואר האחרון דיווחו באמת על פגיעת ברק בשתי ג'ירפות בשמורה בדרום אפריקה. שתי נקבות שהבוגרת יותר, שהיא גם הגבוהה יותר, נפגעה באופן ישיר, ממש הקרן שלה נשברה מהפגיעה, והפגיעה הזו הייתה קטלנית עבורה, והצעירה יותר שעמדה לידה, והייתה גם קצת נמוכה יותר, נפגעה כנראה באופן עקיף דרך הקרקע, ועבור שתיים זו הייתה פגיעת ברק קטלנית. ומה שמעניין זה שזו הפעם הראשונה שיש דיווח על זה בעיתונות המדעית, על הסיכון הזה של ג'ירפה להיפגע על ידי ברקים. עכשיו, יש עוד מקרים מתועדים נוספים. כשחיפשתי מצאתי שגם בשנות ה-90 הייתה פגיעת ברק בשתי ג'ירפות בפארק אחר באפריקה, ובשנת 2003 בגן חיות בפלורידה ג'ירפה נפגעה מפגיעת ברק. ומה שמעניין הוא שיש טענה של מחקר שנעשה באוניברסיטת מלזיה על ידי מהנדס אלקטרוניקה בכלל, והוא טוען שאחת התכונות שמשפיעות על העמידות שלך כבעל חיים מפני פגיעת ברק היא המרחק בין הרגליים הקדמיות לאחוריות. הוא אומר שזה שאצל בעל חיים המרחק בין הרגליים הקדמיות לאחוריות הוא גדול כמו אצל ג'ירפות, אז הסיכון שלך לפגיעה באיברים פנימיים ולפגיעת ברק שהיא פגיעה קטלנית דרך הקרקע היא יותר גבוהה. הוא גם אומר שבעלי חיים שהם גבוהים כמו ג'ירפות וגם פילים דרך אגב, הם יכולים להיות פגיעים יותר למכת ברק אחרי שהיא כבר פגעה במשהו אחר, כלומר פוגעת בעץ, ואז הברק חוזר אליך ואתה נפגע בעצם פגיעה שהיא פגיעה משנית. אז ככל הנראה, יש לך באמת סיכוי אם אתה ג'ירפה לפגיעה גבוהה יותר וסכנה גבוהה יותר מברקים. והמחקר הזה אבל הוא בעיקר מעניין, כי לא בגלל שזה באמת יותר מסוכן לג'ירפות, אלא בעיקר כי זה מעניין. כי לא נראה שיש כאן איזושהי סכנה משמעותית לגבי הברירה הטבעית של הג'ירפות. כי אחרי הכל יש להן עוד כמה דברים שהן צריכות להתמודד איתם. כי אנחנו מדברים בעשורים האחרונים על התמעטות של צמיחה במשהו כמו 40% במספר הג'ירפות בטבע, בגלל הרס בתי גידול, בגלל איבוד שטחי מחיה, בגלל פעילות אנושית. אז אפשר להגיד שהג'ירפות יש לנו אויב חדש, אבל הוא לא האויב הכי גדול שלהם.
אז זה כאילו מרגיע, אבל לא, זאת אומרת שלא הברקים יהרגו אותם למרות הסכנה, אלא אנחנו בני האדם נעשה את העבודה כמובן.
הם מדברים גם על זה שבגלל שיהיה אקלים יהיו יותר סופות ברקים, אז אם נכון. זה יהיה ממש קיצוני, אולי בכל זאת יהיה להם אויב חדש, אבל כרגע זאת לא הסכנה העיקרית.
וואו, מה עם ניסיון ללמד אותם על כלוב פרדיי, או מקום התחתי לשרות בו כדי להתגונן מפני מכות ברקים?
אז נהוג, רואים שכשג'רפות לא כל כך אוהבות מזג אוויר סוער, ורואים התנהגות כזאת גם בגני חיות, וגם בטבע כשמתחילה סופת ברקים, הרבה מאוד פעמים הן מסתתרות מתחת לעצים, הן מתגודדות יחד, אבל הפעם במקרה הזה הן לא עשו את זה. ולהגיד שזה מה שגרם לפגיעה, אנחנו לא יכולים להגיד את זה ב-100%, כי דרוש עוד מחקר ועוד מקרים, אבל הן כן יודעות, כלומר, הברירה הטבעית שלהן כן מנחה אותן ללכת ולהסתתר ברגע שיש מזג אוויר לא נעים, אבל כנראה שלא תמיד.
ולסיום, אני משער שבאבולוציה הצוואר שלהן התארך כדי להעניק להן יתרון, אז אולי כרגע הברקים יגרמו לג'ירפות שוב להפוך להיות מקובצות יותר, והן תהיינה כמו סוסים.
אז הצוואר הארוך של הג'ירפה, של משך המון שנים, אמרנו שזה כדי להגיע אל הענפים הגבוהים, כדי לאכול את המזון, יכול לנראה גם שם לא זאת הסיבה היחידה. הצוואר הארוך של הג'ירפה, יש לו, מה שאנחנו קוראים, התפקיד שלו הוא בברירה מינית. כלומר, פרט שמותאם בצורה הטובה יותר לרבייה ולהעמדת צאצאים. כי המאבקים בין הזכרים הם מבצעים פעילה שנקראת נקים, כלומר הם עושים קרבות יחד עם הצוואר שלהם, כדי להוכיח מי הזכר החזק יותר, הזכר שהוא יעמיד צאצאים יחד עם הנקבות, וברירה מינית יש לה כוח שהוא מאוד מאוד חזק מבחינת התפקיד שלו באבולוציה. להגיד שכמה ברקים הם ישנו את התמונה, לא בטוחה.
לא, אוקיי, טוב, ניסיתי. תודה רבה לך, הביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
תודה לכם.
ובמסגרת הפינה שלושה שאוכלים נעסוק בהשפעתו של הדבש, על ההיסטוריה האנושית ועל מרכזיותו של הדבש. בדרמה יחסי האדם דבורה זו, היא הדרמה שלום לי פרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל המכללה האקדמית כנרת, שלום.
שלום, שלום דודו, בשנה טובה.
טוב, מאוד דרמטי, כול הדבש, לא?
זהו, שלא כל כך. מה שאני מנסה להגיד זה שהדבש הזה עשה לנו חתיכת היסטוריה.
מעניין.
אני מחזיר אותך ל-2016 דווקא. איזה ניו זילנדי מאוקלנד מפרסם וידאו. ובוידאו הזה הוא טוען שדבורה שהוא הציל מתביעה בדלי מנופפת לו לאות תודה בכנפיים שלה. עכשיו כמו תמיד שמפרסמים וידאוים כאלה, אז התגובות הן מוואו איזה מדהים לאוי אתה שקרן וכדומה. אבל זה בכלל לא משנה, הוידאו הזה עוזר לנו להיכנס לדיון הזה ביחסים המורכבים שלנו עם דבורי הדבש שמתרחשים כבר מאות אלפי שנים. עכשיו אנחנו לא יודעים מה אכלו ההומינידים הראשונים, אבל לגמרי ברור שדבש היה מקור תזונה מאוד מאוד מרכזי, ברגע שהם הבינו שאם הם מטפסים למעלה על העצים, הם מוצאים את יערות הדבש. עכשיו, הדבורה היא התגלגלות מעניינת. ב-2006 מתגלה במיינמר, בורמה, מאובן, שהוא כנראה המאובן הכי עתיק שיש לדבורים, ומה ששם מתגלה זה שבתוך שרף של עצים נשתמר מאובן, שהוא מתארחים אותו החוקרים למשהו כמו 100 מיליון שנה, והם אומרים שהוא נושא בחובו גם מאפיינים של צירה, אבל כבר יותר מאפיינים של הדבורה שאנחנו מכירים היום. ובאמת המאובן הזה מבטא תהליך שאנחנו יודעים שהתקיים של ההיפרדות האבולוציונית של הדבורים מהמקור שלהם במשפחת הצרעות. עכשיו הצרעות עד היום הם שימרו על תזונה שמתבססת על בשר, על ציד. הדבורים לעומתם התחילו להסתמך על צמחים, על צוף, על ייצור דבש, והדבר הזה גם הוביל לשינויים גופניים כמו השערות מחושים האלה שמשמשות אותם לאיסוף הפולן. והשינוי הזה הפך אותם לשותפות, לא תמיד ברצונן יש לומר, למסע אבולוציוני וגם תרבותי של המין האנושי שתמיד מחפש אחרי אוכל. ולא מפתיע, דבש נוזלי זה מקור אנרגיה עשיר מאוד, הרבה מאוד סוכרים, גם ויטמינים, גם מינרלים. העדויות הראשונות שיש לנו, שהמין האנושי משתמש בדבש, אנחנו מוצאים אותם בציורי מערות, יש מי שמרחיק והולך עד 40 אלף שנה אחורה, אחת הקדומות שבהם באזור ולנסיה, במערה, בספרד, התגלתה, ושם רואים דמות שנעזרת בחבלים, שאמורים לקחת אותה לחלק העליון של העץ. עכשיו, הדמות הזאת היא אנדרוגינית, אנחנו לא לגמרי מבינים אם זה גבר או אישה, שזה מעניין שאולי גם נשים עסקו במלאכה הזאת, ואנחנו עוד רואים לידה דבורים שמרחפות ולא עוקצות אותה, תוך שהיא ככה לוקחת את הדבש. עכשיו, ייצוגים של איסוף דבש אנחנו מוצאים בהודו, נשים, גברים שמטפסים לכברות בצמרות עצים, וגם משתמשים באשן כדי להרגיע את הדבורים שלא יעקצו אותם. עכשיו, ההתפתחויות הטכנולוגיות האלה מלמדות אותנו שתהליך הלמידה של איסוף הדבש הם עדויות ברורות לזה שהוא באמת היה נורא חשוב לנו. ודוגמה נוספת כזאת התגלתה במערה בזימבאבווה, ושם ברור לנו לחלוטין שעשו שימוש באשן שכנראה מרדים את המנגנוני הזקה של הדבורים, וברור לנו לגמרי שדבש וגם חלבון של הזחלים של הדבורים היו מרכיב מאוד משמעותי בדיאטה האנושית במשך עשרות אלפי שנים. ולכן לא מפתיע שאנחנו מוצאים את הדבש כל כך מרכזי בתרבויות העתיקות ביותר, הפרונית במצרים, ההינדית בגנגס, הסינית וגם היוונית. והביטויים שם מלמדים אותנו שהדבש הוא מאוד מאוד מרכזי, ויש שם גם התייחסות מאוד מאוד נרחבת לקשרים שלנו עם דבורים. עכשיו, המרכזיות הזאת של הדבש בתפריט שלנו היא מחלחלת לתוך המרחבים הדתיים האמוניים, וגם מכתיבת טקסים, כמו למשל שעסקנו בשבוע שעבר בטקסים של ראש השנה היהודי. אחד הטקסים הכי קדומים שמזכירים דבש מתגלה לנו בלוח חרס מהמרכז הדתי של התרבות השומרית. מתארחים אותו למשהו כמו 2000 שנה לפני הספירה, והוא עוסק בטיפול בפצעים. וככה כתוב שם, לטחון לאבקה חול נערות, לערבב עם מים ודבש ולמרוח יחד עם שמן על הפצע. האירוגליף של הדבורה היה במצרים הפרונית הסמל של מלך מצרים, התחתית. ודבורים ודבש מופיעים בהרבה מאוד ציורי קיר שם, בתפריטים רבים. בכלל אנחנו יודעים שהמצרים ידעו לגדל דבורים בכברות. יש מי שטוען שהביטוי הזה שאנחנו מייחסים אותו לכנען, ארץ זבת חלב, היה בכלל בהתחלה שייך למצרים שהייתה מאוד מאוד עשירה בדבש. ברפואה הסינית המסורתית יש המון התייחסויות לדבש, וברור לחלוטין שהציוויליזציה הסינית הייתה מהראשונות שהשתלטו על הענף הזה וביטו דבורים לחיות בכברת מעשה ידי אדם. עכשיו, הסינים משתמשים בדבש, בארס דבורים, במזון מלכות, בפרופוליס, לטיפול במחלות, בזיהומים, בפצעים, והם לא לבד. דבש מופיע בוודות ההודיות. כמה שהוא האל אהבה במיתולוגיה האינדית קשור לדבורים. כמו אירוס, אל אהבה היווני, גם כמה מחזיק איתו קשת. המיתר שלה הוא מדבורים. והסימבוליקה היא ברורה, זאת אומרת, אנחנו מציגים פה גם את המתיקות וגם את הכאב שכרוכים באהבה, כמו בדבש, ברביית הדבש. ביוון העתיקה, הכהנות הגדולות של הפולחנות העתיקים נקראו המלכה האם, ואלה שסייעו להם נקראו הדבורים. והמיתוס היווני אומר שהכהנות האלה היו נכנסות למצב של טרנס אחרי שהם לגמו דבש או אולי ין דבש. ובכלל,
לא, בטוח שזה היה דבש, כי זה לא נשמע לי שדבש גורם למין טרנס כזה.
נכון, אבל אנחנו לא בטוחים שזה היה ין דבש כמו המיד שאנחנו מוצאים באירופה באותו זמן. בכלל, הדבורת הדבש הייתה גם הסמל של האלה ארטמיס, שהייתה האלה של העיר אפסוס. יש מטבעות שהשתמרו לנו עד היום, שרואים שם הדבורה בצורה מאוד ברורה. בכלל, היוונים יש להם המון התייחסות לדבורים. הם רואים בהם את הציפורים של המוזות, הנימפות האלה שאחראיות לאומנות, לשירה, למדע. וגם היום היוונים רואים בדבורים כמי שמייצג את הנשמות של המתים.
עכשיו, בגלל שהן כל כך חשובות, אסור היה לקנות אותן או למכור אותן. היה להן מעמד מיוחד. ואגב, המסורת הזאת לא נעלמה מהעולם. אנחנו מוצאים אותה בחלקים שונים של מזרח אירופה עד היום. הם לא לבד. באסלאם, סורה שלמה, פרק שלם בקוראן, נקרא סורת הדבורה, ובו מדברים הרבה על שפע המזון שהאל מעניק למאמיניו, ויש שם הסתכלות מאוד מעניינת על על התפקיד של הדבורה בהתפתחות האנושית, וכך נאמר שם. ריבונך הורה לדבורה למור, קנני בהרים ובאילנות, ובכל אשר יבנו להם, ויחלי מכל פרי, ואופי בנתיבים שיתבע לך ריבונך. משקה בשלל גוונים יצא מבטנן ובו מרפא לאנשים. כלומר, כל ההזכורים האלה מכל התרבויות מובילים אותנו להבנה שהאמין האנושי באמת הולך דרך מאוד ארוכה עם הדבש. התהליכים של הביוט של הדבורים היו צריכים המון תחכום טכנולוגי, היכרות ככה אינטימית עם החיים שלהם, כדי לנצל בסוף ולהגיע לניצול המזון הזה. עכשיו, המהלך הכו-אבולוציוני הזה הוא לא רק עזר לנו להשאיר את התפריט שלנו, אלא הוביל גם לגידול מספרם של דבורים בעולם. עכשיו, אני חלש מאוד במתמטיקה, אבל לטובת השידור ניסיתי לעשות מאמץ מיוחד. אני עושה יחד איתך את החישוב. ההנחה היא שיש סדר גודל של כ-100 מיליון כברות מבויתות בעולם של דבורי דבש. כל כברת יכולה להכיל בין 10,000 ויש מי שאומר עד 60,000 דבורים. כלומר, אנחנו מדברים על סדר גודל של 5-6 טריליונים של דבורי דבש. צריך לומר שזה שייכים לכמה מינים, אבל זה סדר גודל עצום. עכשיו, ברור לחלוטין שבלי התפקיד של המין האנושי לא הייתה נוכחות כל כך מסיבית בעולם. וכאן אני בעצם מגיע לסיום שהוא מעורר מחשבה ואני חושב שגם עצב וסימני שאלה. בשנים האחרונות אנחנו חווים מפנה מאוד מאוד מורכב באבולוציה המשותפת שלנו ושל הדבורים. ואני מתייחס לתופעה שאני משוכנע שהיא מוכרת לך, שנקראת הפרעת התמוטטות המושבה. שבמסגרתה הדבורים הבוגרות נעלמות מהכברת, לא חוזרות, לא מביאות את חומרי התזונה חזרה, ומושבות דבורים מתחסלות. עכשיו, אין תמימות
מרד או שאנחנו קשורים לעניין הזה?
אז זהו, קשורים לעניין הזה, כי מרבית המחקרים שאני הסתכלתי עליהם, מדברים על שימוש בחומרי הדברה אינטנסיבי, וירוסים שתוקפים את הדבורים, וללא ספק שלל של מפגעים סביבתיים שאנחנו הובלנו אליהם. ובעצם כל השילוב הזה מוביל לשינוי מאוד מאוד דרמטי בחיי הדבורים. עכשיו, רוב האנשים אגב שעוסקים בזה, הרבה פחות מעסיק אותם מה שאותנו מעסיק בפינה היום, הדבש, הם מדברים על התפקיד של דבורים כמאביקות, כמי ששליש מהצמחים בעולם צריכים אותם. ובעצם מה שיש לנו פה זה לנגד עינינו פרק חדש באבולוציה המאוד דרמטית הזאת של אדם ודבורה שנכתב מול העיניים שלנו. אם אנחנו לא נדע להבין את הגורמים לו, אם אנחנו לא נדע לטפל בו, אחד ממרכיבי המזון הכי ותיקים, הכי משובחים, שהזין את הגוף שלנו, ולא רק את הגוף שלנו, גם את הנפש שלנו, במשך אלפי שנים הוא פשוט ייעלם.
כמו שאומרים, סוף טוב עד כל טוב, הגענו לנקודה מאוד מורבידית וקשה בסוף הפינה הזו, וחבל, אבל אולי זה באמת, זה שיקוף של המציאות. אתה צודק שבאמת מצבן של הדבורים הולך ומדרדר ודואך, הרוב ככל הנראה בשליטתנו, חלק גם לא ידוע, אנחנו מדברים על זה באמת מדי פעם, אבל באמת מעניין לראות את מערכת היחסים הזו כסוג של גם אינדיקציה בין, ביחסים בינינו לבין הטבע באופן כללי. תודה רבה לך, פרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל, המכללה האקדמית כנרת. תודה לך.
תודה, דודו, ושבוע טוב.
אנחנו אנחנו סיימנו את התוכנית, נספר לכם עמל המשדר, העורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו, נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם בשידור חוזר כאן בכאן תרבות בשבע בערב, וגם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט, שימרו על עצמכם, עטו מסכות, שימרו על מרחק, ומחר תוכנית סיכום שבוע חגיגית. להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.